לא, מקליט.
מקליט.
אם תרצה או לא תרצה, זה מקליט.
אם... או, אני יכול ללחוץ. הנה, טק. טוב. בוקר טוב. אני לא יודע, אני לא מתערב בדברים האלה, לא...
אומר, שאלך זה גם יכול, גם זה נשמע, וגם אפשר
לשמוע. אני לא, אני לא מתערב בדברים האלה. לא חושב, לא חושב שזה ראוי, אבל...
לא חושב שזה ראוי? טוב, אמרת.
אני לא, 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 לא לוקח את עצמי ברצינות יותר מדי, אז... טוב.
להחסם את השיעורים במקום מסודר. זה
מאוחסן,
השיעורים האלה במקום מסודר.
בעוד 50 שנה תפרסם את זה.
לא מפרסם, מה מפרסם?
טוב. האמת שדיברנו שבוע שעבר על ה...
141.
כן, 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 כן. דיברנו על הסיפור של הגדרת הזמן וכו', והיא הפיכת הזמן וזה. אני השבוע עיינתי קצת ב... בסוגיה הזו, אני אמרתי שבוע שעבר מה שלימדו אותי, כן? שמה שבפיזיקה קובע את אי הפיכת הזמן, זה החוק השני בתרמודינמיקה, של אנטרופיה. אבל יש מערערים על הדבר הזה. כרגע אני רק אומר מערערים, כי עוד לא הספקתי, למרות שפתאום גיליתי שיש לי את הספר הזה כבר 30 שנה בבית. ש... לא, ש... הדברים לא פשוטים, עד כדי כך, כי הקביעה הזאת, שזה בגלל החוק השני בתרמודינמיקה, היא חיצונית לפיזיקה ולא מובנה בתוך שם הסיפור עצמו. וזה קשור לתורת ההכרה וגם לידע מסוים שיש לצופים מן הצד לגבי הסיפור הזה. אז זה בכלל לא פשוט ו... לפחות יש זרם שלם בכל מי שאלה שעוסקים באפיסטמולוגיה שטוען ש... זה די קנטיאני מה שהם אומרים, כן? שאלמלא הצופה החיצוני שהוא כביכול אובייקטיבי, כן? אז אי אפשר בכלל לדבר על כיוון של החץ של הזמן. בסדר, רק מזכיר את זה ככה למי שמתעניין בדברים האלה. סוגיה לא... לא פשוטה וזה לא כמו שאנשים חושבים שככה ברור, מובן, פשוט, יש זמן וצריך להתמודד עם הדבר הזה, כן? בכלל לא ברור. קאנט עצמו כבר טען שאין אין משמעות למושג בלי אדם. זאת אומרת, זה משהו תודעתי, כן? קדם לו בהרבה רבי מאיר בן גבאי, זה בינינו, כן? אבל בדרך כלל מייחסים את זה לכאן, וזה לא כמו שניוטון אמר, זה משהו אובייקטיבי, נתון, תיאורי וכו'. ממש לא.
לדעת הרמב״ם, הזמן נברא.
לדעת כולם הזמן נברא. זה עוד לא אומר, אם נברא, הוא יכול להיות חיצוני ואובייקטיבי. השאלה אם אתה צריך אדם כדי לדבר על זמן או לא. האם זה משהו תודעתי, ורק תודעתי, או שזה משהו שקיים מחוץ לתודעת האדם.
כן? ועל זה נחה.
לזה נחה, תלוי לפי מה אתה אומר. כן, כן, אבל זה לא קשור לסיפור של הבריאה או לא הבריאה. גם אלה שאומרים שהעולם לא נברא. כן?
יש השאלה... העולם נברא, אנחנו אומרים העולם נברא.
כן, אבל...
אם את זה...
כן, אבל זה, לא, זה עדיין לא מכריע בשאלה האם אפשר לדבר על זמן לפני הופעת האדם או לא. השאלה עדיין נשארת. כן? והיא לא פשוטה, אז... אני אומר, בדרך, מה שמלמדים בדרך כלל, שיש דבר כזה שנקרא זמן, עד פעם לא יודעים להגדיר בדיוק מה זה, אבל זה, מש, זה משהו שמחייב מבחינה פיזיקלית. איפה זה מחייב בחוק השני של התרמודינמיקה? שיש דבר כזה שנקרא אנטרופיה, בלי להיכנס למה זה בדיוק, כן? שהאנטרופיה הולכת וגדלה כל הזמן. במצבים מסוימים, כן? בצורה לינארית, נעזוב את זה. בסדר? וזה מה שמקנה את הכיוון הזה, החץ ששמים לציר של הזמן, אז זה החץ. כן? כי מבחינת שאר התחומים בפיזיקה אין שום משמעות לחץ הזה. אפשר לקחת את כל המשוואות ולהפוך אותם, אף אחד לא יפריד בשום דבר. הזמן לא מופיע כמשהו מכוון בכיוון אחד בלבד. בסדר? עכשיו, שאלה זה מה זה האנטרופיה? וכאן נכנסים באמת לדיון מעניין ביותר. לדיון מעניין ביותר, כי האנטרופיה במאה שהמציאו את הפיזיקה הסטטיסטית, אז הראו שיש קשר בין האנטרופיה ובין מידת הסדר או אי סדר שיש במערכת מסוימת. ואתה לוקחים גז, גז זה מורכב ממולקולות, כן? אטומים. בסדר? מולקולות שזזות בכל הכיוונים כל הזמן. אז לוקחים גז ושמים את זה במחל מסוים, בסדר? ומכיוון שיש תנועה של המולקולות כל הזמן, אז יש טמפרטורה גם כן. זה, המדד זה הטמפרטורה, בסופו של דבר, כן? אם יש פחות אי סדר, אז הטמפרטורה יורדת. אנחנו עוברים ממצב של גז, נגיד, למצב של נוזלי בשלב כלשהו, כן? בסדר? אז זה נקרא, זה בגדול מה שהאנטרופיה מסמל. מידת האי סדר או הסדר במערכת נתונה. סדר. עכשיו יש דבר, זה פרדוקס שהמציאו בסוף המאה ה-19, הפרדוקס של מקסוול, הדמיורגוס של מקסוול. וככה, אני לוקח מחל, יש גז אחד בפנים, אני שם בפנים מחיצה. מחיצה שהיא עם חורים, והחורים מספיק גדולים כדי לתת לאטומים מסוימים לעבור מצד אחד לצד השני, אבל לא בחזרה. כן? ואני שם איזשהו קוסם כזה שיושב על המחיצה, ונותן לעבור למולקולות מסוימות ולא לאחר. מה שיוצא אחרי זמן מה, שבצד ימין יש לי מולקולות חמות, אז הטמפרטורה עלתה. בצד שני יש לי את הקרות, אז הטמפרטורה ירדה. כן? בהתחלה היה לי אותה טמפרטורה בכל המחל. וכל זה לכאורה עשיתי בלי עבודה, בלי מקור חיצוני של אנרגיה, כן? וזה סותר את החוקים של התרמודינמיקה. זה הפרדוקס. והפרדוקס הזה נשאר באוויר 50 שנה בערך, הוא יכול להיות אפילו. עד שבאו אנשים אחרים מתחום אחר לחלוטין, מה שנקרא תורת האינפורמציה היום, שנון, שהוכיח שאותו קוסם שיושב על המחיצה הזו, למעשה הוא בעל ידע מסוים. הוא יותר מזה, הוא בעל ידע מסוים, הוא יודע לראות מה המהירות ומה הטיב של כל מולקולה, ולפי זה הוא נותן לעבור או לא לעבור. ואז כשעושים את החישוב הזה, מגיעים בדיוק לאותו סיפור של חישוב האנטרופיה. זאת אומרת, הצופה הוא בעל ידע מוקדם, והוא משתמש בידע המוקדם כדי כדי להשפיע על תפקוד, על תפקוד המערכת. זה נקרא, זה נגזרת של המשפט של שנון. מי שמתעניין משתמשים במשפט הזה בכל הנושא של קריפטוגרפיה ופענוחים וצופים וכל הדברים האלה. עצם החזרה למשל של אותיות מסוימות במסר בשדר שנשלח, כן? זה נקרא אנטרופיה של של השדר, ואז לפי זה אפשר להגיד דבר, ללמוד משהו על על השדר בלי אפילו לדעת מה מה כתוב שם. בסדר? זה תחום אחר. מה?
יש לזה קשר לתורת הקוונטים?
לא, 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 אין לזה שום קשר.
מי זה הצופה? זה האדם?
כל צופה כלשהו, כן, צופה אובייקטיבי כלשהו.
לא,
כלשהו.
אתה מעשה הקוסם,
לא משנה, לא משנה, זה תיאור ציורי של הדברים, כדי להמחיש קצת על מה מדובר, כי אחרי זה שמשעמם, כן? אז עכשיו אני בעל ידע מסוים, כן? אז אותו דבר רוצים לטעון לגבי האינטראקציה בין המערכת. אז זה כן קשור עכשיו מה שאני הולך להגיד למכניקה קוונטית, כן? למושג של מדידה במכניקה קוונטית, ואז יש אינטראקציה בין הצופה והמערכת, כי הוא הקביעה, המדידה שהוא עושה, כן? היא זאתי שמקבעת את המערכת במצב מסוים, כן? ואז כאשר הוא חוזר ועושה שוב את אותה מדידה, אז למעשה הוא ממציא את המושג שנקרא עתיד. אלמלא המדידה שלו אין מושג כזה עתיד, וגם אין מושג עבר. למה? כי המכניקה הקוונטית באה וקובעת את הדבר הבא. אם אני מודד מצב מסוים, לא משנה מה אני מודד כרגע, כן? אם אני חוזר, נגיד על פי שנייה אחרי זה, על אותה מדידה, כן? אני בהכרח אקבל את אותה תוצאה. יפה. זאת אומרת שעכשיו יש עתיד למערכת, לפני זה לא, זה היה בלתי ידוע. לכן זה אומר שהצופה בסופו של דבר בהתערבות שלו קובע את המושג של העתיד. ואלמלא ההתערבות שלו אין עתיד. והוא למעשה מחייב לשים חץ בציר הזמן. טוב, לפי הפרצופים אני רואה שזה...
זה נתן משמעות
לחץ.
זה נתן משמעות.
בוודאי, בוודאי שזה מעניין. בוודאי שזה מעניין.
נתן משמעות לחץ.
לא, זה לא נשאר, זה נהיה, זה...
לא, הוא שם את החץ, זה החץ.
זה החץ. זה החץ. זאת אומרת, זה אני, זה אני החץ. זאת אומרת, הכל בתודעה האנושית. כי מבחינתי יש סדר קרונולוגי בין שתי הפעולות, המדידה הראשונה, המדידה השנייה. מבחינה פיזיקלית, גרידה, אין. טוב, אני סוגר את הסוגר. וככה על הבוקר, זה... לא, לא, זה ברור. לכן אמרתי, שבוע שעבר שהדברים בכלל לא פשוטים בדברים האלה, זה לא... זה נשמע נורא פשוט, כן, הזמן, אבל ממש לא... לא ברור, לא ברור על מה... על מה מדברים, וצריך... וצריך כאן עדיין לעיין בכל הסוגיות האלה. טוב, היינו ב-141. למטה אני חושב, לא? כן, כן. טוב. כאשר מופיע אברהם אבינו בתחילה, מתחילה הבריאה לזכות בהווייתה. אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם ביום עשות השם אלוקים את ארץ ושמיים, אל תקרא בעיברם אלא באברהם, בזכותו של אברהם. ידוע שבאותו פסוק כתובה המילה בעיברם בהא זעירה. רמז לכך שלפני הופעתו של אברהם היה כתוב אלה תולדות השמיים והארץ בבוראם. אז השאלה הרביעית כמובן היא, מה ההבדל בבורם ובעיברם? כן? פירוש המילה בבורם הוא שרק הבורא פעיל. הוא לבד בורא את השמיים ואת הארץ. המילה בעיברם באה לבטא את שיתופו של אברהם בבריאה, רוצה לומר, בזכות אברהם המיישם במציאות את מידת החסד, הופך את מידת החסד לאמת מציאותית, יצא העולם מכלל תורו. זה דבר חשוב ביותר. אנחנו בשלב הזה מתחילים את מה שאנחנו רגילים לכנות בשם תיקון העולם. לפני אברהם לא היה חסד בעולם. לפני יצחק לא היה דין בעולם. וכו' וכו'. אבל זה לא רק שזה מופיע, זה גם משנה מהותית את את העולם עצמו. עד אז מי שפועל זה ריבונו של עולם. הוא הבורא. האם יש לו שותף לדבר הזה? לא. מופיע אברהם, יש שותף. עולם חסד ייבנה. כי זה המידע הראשונה שהיא צריכה להופיע. כן. יש סדר בגילוי המידות. כן. אבל הראשון שהוא גורם לחשיפת אותה מידה זה אברהם. אי אפשר לדבר על חסד לפני זה. נו, נכון. הוא יכול להתקיים, עובדה. נכון, נכון, נכון מאוד. בסדר, אז יש כאן שינוי מהותי, זה לא סתם משחק מילים בעברה, מה זה אותיות אברהם וכו', לא, יש כאן משהו מאוד מאוד עמוק, שצריך להבין אותו. האדם, קרי אברהם, הופך להיות השותף ממש של ריבונו של עולם. מה?
אברהם,
אחרי
שהוסיפו
לו את ההי,
זה גם כן...
זה לפני ש... כן. כן, אבל הוא לא אברהם, כן. הוא לא...
כל עוד...
כל עוד הוא לא אברהם, הכל... פתוח. כן? בסדר? אז זה חשוב ביותר כאן. כאשר רוצים לדבר על העולם כעולם נברא, משתמשים חז"ל בביטוי בריאתו של עולם, ולא בביטוי בריאת העולם. לומר שסיבת בריאת העולם באה מן העולם עצמו. לאט לאט, במשך הזמן, נברא העולם שזוכה להתקיים. כל זה מתחיל באברהם אבינו, ואלמלא זכותה של מידת החסד, לא היה יכול העולם להתקיים משום שלפי מידת הדין אין מקום לעולם. אז כל הנושאים האלה קשורים. כן, וחז"ל דייקו, זה לא סתם שמשתמשים בכל מיני ביטויים שנראים לפעמים מוזרים. מדברים על בריאתו של עולם. העולם בורא את עצמו. הוא נברא. זאת אומרת שהוא נמצא. אבל כדי שהוא יעבור מהשלב של נמצא לשלב של קיים, זה נקרא בריאתו של עולם, בורא את עצמו, מרגע לרגע. מתי זה מתחיל? מאברהם אבינו.
2,000 שנה זה
מתחיל. כן. זה מתחיל מאברהם אבינו. וזה משתכלל. מרגע לרגע. שלב ראשון, בכל המהלך הזה, יש 7 מידות שצריכות להתגלות, להיחשף בעולם. כן? ואז יש לנו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, ודוד. כל אחד מהם מגלם במציאות מידה מהמידות של הקדוש ברוך הוא. אותם 7 מידות. שנתונים להיסטוריה. שום קשר. זה ההסבר הכי פשוט. שום קשר.
לא, כי בכל זה אנחנו דברנו שיש ערכים שנמצאים בעולמות האלה שרוצים לממש כאן כאן.
לא, 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 לא במובן הזה. לכן אני אומר שום קשר. שום קשר. יש, כן. חסד, גבורה שזה דין. כן. תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. מה שהמקובלים אומרים, כן, בשפה שלהם. בסדר? אז זה לא עניין תיאורטי. זה עניין מציאותי. מי הוא איש החסד? איך אני יכול ללמוד מה זה חסד? תלמד את מה שאברהם עשה. זה השלב הראשון. אישים מיוחדים שמגלמים בחיים שלהם את אותם מידות. יש שלב שני, שעכשיו הכלל נדרש לקחת את המידות האלה ולממש אותם בבת אחת, ולבנות חברה שתהיה מבוססת על אותן מידות. זה השלב השני. כן? אצל המקובלים זה נקרא לעשות ייחודים. כל הדברים האלה, אלכסונים של המידות, כל מיני ביטויים שמוצאים אצל המקובלים. כן? אז יש שלבים. כשעוברים שלב, עוברים שלב. עוברים לשלב הבא. חוץ של חב"ד נגמר מזמן. חוץ של נהי. והיום אנחנו בשלב האחרון שנקרא לייחד יסוד ומלכות. אבל זה ברמת הכלל, זה כבר לא עניין סיפור של הפרט. לכן מניטוס שם את הדגש על מה שהכלל עושה, לא מה שהפרט עושה. אני יודע שמאוד אופנתי לדבר על הכוונות בתפילה, כן? אבל זה עבודה של פרט, זה לא עבודה של כלל. לא, 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 לא. לא, יש כלל קודם כל. ובדור מסוים יש מופע ספציפי של הכלל. והמושג של כלל זה מושג של כלל, קודם לכל דבר. הכלל זה הכלל של כולם לגבי כל הדורות, לא בדור מסוים. הפרט הוא חלק, הפרט הוא חלק. לא, אברהם הוא כולו כלל. כן? הפרט הוא חלק מן הכלל. זה לא כי משהו חיצוני לו. אבל זה נגמר, אנחנו לא בתקופה הזאת. הטעות היא תמיד להיות בתקופה לא נכונה. צריך לדעת באיזה תקופה אנחנו חיים, ובהתאם לזה צריך לפעול. ולכן מכיוון שאנחנו בתקופה שמה שנשאר לעשות זה הייחוד של יסוד ומלכות, כן? זה עניין, אז העבודה של הכלל, זה לא עניין של פרטים יותר. נהי, חב"ד נהי. 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 נצח, עוד ויסוד. כן, חב"ד. לא, חב"ד, אחר כך זה היה הייחוד של נהי. חב"ד זה חוכמה, בינה ודעת. אחר כך היה ייחוד שנקרא נהי, נצח עוד ויסוד. ויש גם חגת, ויש כל מיני דברים, לא צריך כרגע להיכנס ל... כן. שאלה? איך? כן. יסוד קשור לצניעות, איך? כן, אבל עשה תיקון...
עכשיו
חוסר הצניעות, איזה חוסר זה
לא
מגיע
של
אדם
הזה,
השאלה
אם יש לזה קשר. למה זה קורה?
מה זה דבר חדש?
בצורה הזאת אולי, אני לא יודעת,
לא, לא, לא.
גם זה יותר תקוע.
ימר אחר.
אבל בגלל הטכנולוגיה ובגלל כל הזהו, זה מעצים אותו. הכל פתוח. כל העולם זה כפר אחד קטן היום.
בסדר, אבל מה זה קשור? לא, אני לא רואה מאיפה... לא יודע, האם...
זה אחד הדברים הבולטים של הדור הזה.
לא נכון, סליחה, זה מסתכל על הדור בצורה מאוד מאוד שהתחיל.
למה, במאה ה-17, במאה ה-18 זה היה יותר טוב?
לא, אבל זה לא היה גלובלי, זה היה...
אז מה? אז מה? זה... בסדר, מה? אני לא יודע, אני חושב ש...
היום זה לא...
אני...
לא,
קודם כל, מבחינה הלכתית, כן? כל הנושאים האלה הם קשורים בתלויים בזמן, תלוי זמן ותלוי תרבות. מה גם מה מקובל בסביבה וגם ועוד כמה פרמטרים. יש דברים בסיסיים יסודיים, כן, מה כן, בסדר, בלי להיכנס לפרטים, כן, ודאי. לא, אבל מבחינת הצניעות זה סיפור לא... אני יודע שהיום יש נטייה להמציא חומרות על גבי חומרות בכל מיני נושאים שלא ברור מאיפה זה בא בדיוק. זה ברור מאיפה זה בא, כן, אבל לא ברור מה היסוד ההלכתי לכל הדברים האלה. יש ייבוא של כל מיני מסורות שהיו בגלות בכל מיני מקומות. רוצים ל... לא, בסדר, נעזוב אותם, כן? טוב, זה נושא כשלעצמו. זה חשוב, אבל אני לא בטוח... זאת אומרת, היום פחות או יותר הנושא של הצניעות זה קשור לבגדים, כן? אצל חז"ל זה הרבה יותר רחב מזה, נתחיל מזה, כן? זה לא רק עניין של איזה בגד אני לובש או לא לובש, צניעות בחיים זה גם כן, גם ענווה ועוד כל מיני דברים, בסדר? וזה, ואם מדברים על הבגדים, אז... לא יודע, יש גם סיפור שבחוקות הגויים לא, אל תלכו, ואני לא בטוח שהשטרוימל של הסבא שלי עדיין, כן, בסדר. וכמו שככה יודעים שהיהודים יצאו מן הגלות. כי כמו שביציאה ממצרים לקחנו את הבגדים ואת מה שהיה במצרים, זה מהיציאה מהגלות האחרונה, לקחנו את הלבוש של הגויים, כן. בסדר.
איזה מסתכלות הראייה, אני חושב להגדת את הדברים, הדור הוא פרוץ,
לא בסדר, יש אנשים, יש...
כמו שהתחיל להסתכל על הדברים בצורה כזאת, כי זה...
בסדר, אבל זה תלוי באופי של אנשים. יש כאלה שרואים רק שחור, ובדרך כלל הם לובשים שחורים, כן? וזה קשור. ויש אנשים שרואים באור חיובי, יש הרבה מה לתקן, זה לא שאין מה לתקן, כן.
זה לא כל דבר שמגן על הדור שלו.
לא להפוך את זה לאיזשהו משהו שהוא...
נכון.
לא היה מעולם.
היה, בוודאי, אבל שאלות שנשאלות היום, זה אני יכול להגיד שלא היה לעולם. אף אחד לא שאל לפני 100 שנה אם אובי הגרביונים של אישה צריך להיות כזה או אחר. ובשביל זה הלכו לרב אויבך, זכרונו לברכה, שאפילו לא הבין את השאלה, כן? והפנה, מה? כן, זהו, והפנה את השואל לאשתו, שגלגלה אותו מכל המדרגות, בסדר, אבל מה לעשות? אם חושבים שזה הדבר החשוב ביותר. כן, בגלל זה, אני אומר, זה... בסדר, אבל מה שהביאו מהונגריה, כן, ששם למשל המנהג של לגלח את הראש, כן? יש לו מקור ברור, כן? אנשים גילחו את הראש שם כדי לא, כדי שהגויים והאוקראינים שהיו בסביבה ישכחו מהן ולא יוצאו לאנוס אותה. זה המקור בהלכה, בקביעת המנהג הזה, כן? לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. זה במאה ה-18, שהיו גלים של כיבוש של הקוזאקים, כן? שהיו נוהגים לנוס כל אישה שפגשו בדרך, כן? אז התחילו עם הסיפור הזה של הגילוח. אחר כך באו ואמרו שאם יקשפו את זה לסיפור של התפילה במקווה, שאם יש קשרים ב... שיש קשרים בזה, כן, זה המצאה, כן. בסדר? כן. לא, אם יש קשר, והקשר הוא הדוק עם המים, עושה חציצה, כן. קשרו את זה לכל מיני סוגיות בגמרא, שאני מצטער, לא דובר שם על השיער הזה, כן. אבל נעזוב את זה, בסדר? עכשיו, את המנהג הזה, ולבוא ולכפות אותו על... יש תשובה מאוד מעניינת של הרב מסס שהיה בחיפה שהיה במקנס והיה בתלמצן גם כן. שאלו אותו מה הוא אומר על האנשים שבעקבות ההשפעה של התרבות הצרפתית התחילו ללכת בגילוי ראש ברחוב. התשובה שלו היא מאלפת. ואז הוא בא וטוען דבר כזה. היום, הוא כותב את זה במרוקו, כן? אישה שהולכת בכיסוי ראש ברחוב, דווקא גורמת לאנשים להסתכל עליה. הפוך על הפוך. כי כאשר כולם הולכים בגילוי ראש, אף אחד לא שם לב. אבל כאשר מישהו מוציא את עצמו מן הכלל, זה, אז זה גורם בדיוק לתגובה ההפוכה. ולכן הוא מתאים.
הוא גם אמר
שבמונות
מותר
לשאול
בגילוי ראש לאנשים שהם
לא יודע, לא ראיתי. לא ראיתי. יש תשובות כאלה שניתנו לגבי רכבת תחתית. לגבי רכב ציבורי, אני לא ראיתי אף אחד שאומר דבר כזה. לא, זה משהו אחר. זה לא רכב. ויש כאן שאלה גם של עירוב. בלי עירוב אי אפשר לעשות את הדבר הזה, אם יש כרטיס, הרי אפשר. יש תשובה של הרב עובדיה יוסף. עובד בילקוט יוסף על ידי בנו לגבי ונצואלה יכול להיות. שהוא מתיר בתנאים מאוד מסוימים עם כל מיני הסתייגויות של... זה לא חד וחד. לא חד וחד. אבל כאן בתשובה לגבי הפאה וכולי כן, אז למשל, אבל פאה נוחית בארצות האסלאם. דבר שלא היה מקובל בכלל, והרב עובדיה יוסף אסר, 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 וגם כל הפוסקים של צפון אפריקה אסרו, כי הם לא הכירו את הדבר הזה. וכולי וכולי, זה תלוי תרבות, באמת תלוי סביבה, אנשים בתימן הלכו עם מכנסיים, וככה זה היה מקובל, זאת אומרת, אף אחד לא שם לב לדברים האלה. אבל זה דבר חשוב, זאת אומרת, הצניעות זה, אבל אני אומר, הצניעות זה נושא רחב ביותר, ולא סתם, איך הגענו לזה, אני לא יודע.
כל דור יש נקודה שהדור
מתפתח,
דור שזה
הכשרות
שחשוב לה...
כן, כן, ברור,
וזה קשור לזה. לשון הרע אף פעם לא באו למשול אותי.
יש אנשים שבאים.
קשרות כל יום יש חישות, אבל לשון הרע אף אחד לא
שחשוב. כן, טוב. כן. קודם כל, התפילה זה התפילה של הכלל. קודם כל. לא, 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 לא בגלל זה. לפי ההלכה, כן. התפילה יש לה סיכוי להישמע מתוך הכלל. זה לא עניין של... לא, לא, הכוונות, הכוונות, הסיפור של הכוונות, זה סיפור אחר. זה לא מלאכת תפילה, זה משהו מגלה. כן, אבל עוד פעם, בתקופה הראשונה, אין, זה אותו דבר. אין הבדל בין הפרט ובין הכלל. הוא הכלל כולו. עד שפוגשים את המושג של בני ישראל, כן, אין כלל שהוא מורכב מכך וכך פרט. אני אומר עוד פעם, זו תקופה אחרת, זו תקופת האבות, לכן אני נקרא אבות, כן, לא... הבנים זה הבנים והאבות זה האבות, כן? אבל כאשר אנחנו בתקופת הבנים, כן, ולקראת הסוף שלה בכלל, כן, אז לא צריך לעשות כאילו, צריך להתחיל מאפס. ולכן היום החשיבות היא לגבי העבודה של הכלל. כן? הכלל בונה את החברה. בדור מסוים, זה אוסף מסוים ברגע נתון של אנשים. כן? בסדר? אבל הכלל זה הרבה, הרבה מעבר לזה. ולכן לא צריך להתבלבל. בהקשר זה אפשר להזכיר את מה שמניטוי הרגיל לספר, כן? לגבי ה... איסור להתפלל בכוונות מחוץ לעיר העתיקה, ירושלים ויום כיפור. היה מאוד קיצוני בדברים האלה. מאוד קיצוני. תמיד מספר שבקהילה שלו היו מאפשרים לזקן אחד ביום כיפור להתפלל לפי הכוונות, שהוא היה מפעיל את התפילה שלו בבוקר, מסיים תפילת שחרית, כאן העמידה של שחרית לקראת נעילה, משלים במהירות את כל שאר התפילות, ומצטרף לכלל בשביל תפילת הנעילה. אבל פעם בשנה היו מאפשרים לתקן אחד ולעשות את זה. מחוץ לזה, אסור. קצת מוזר, הוא גם ממשפחה של מקובלים. זקן זה לא הסבא שלו. זאת אומרת, וגם כן, הוא אומר, בחוץ לארץ אסור בכלל, בארץ ישראל גם כן, חוץ מלכותל המערבי, בקודש הקודשים, פעם בשנה. למה? לא. לא, כי אני חושב שהוא רצה לשים את הדגש דווקא על, על, על הממד של הכלל, החשיבות של הכלל. הרי הוא בעצמו, למשל לפני תקיעת שופר, שהוא היה בעל תוקע, היה אומר את כל הכוונות. אתה עושה משהו אחר ממה שאתה אומר. בסדר, אז הוא רצה לשים את הדגש על, על הממד הזה של העבודה של הכלל. זה לא יחיד אחד שיכול להציל את הסיפור או לקדם את זה. זה לא. אנחנו בתקופה אחרת. באותה תקופה יש כללים אחרים. אז בגלות אין ברירה, אז עושים מה שאפשר. כן? אבל כשחוזרים לארץ, אז ממד אחר, חדש, לחלוטין. והממד הזה הדגש הוא שוב על מה הכלל עושה, מה הוא רוצה לעשות, איך הוא בנה את החברה שלו. כן? קודם כל מנהג לא דוחה הלכה. מנהג שיש לו בסיס בהלכה דוחה, כן? אבל לא סתם מנהג דוחה. להתחיל מזה, כן? יש מנהג ישתות. יש הרבה כאלה. וגם אם הם מתגלגלים מדור לדור, זה עדיין לא משנה את העובדה שאין להם שום בסיס הלכתי. האם אפשר להמשיך לנהוג לפי המסורת שהביאו מבית אבא? כן, בוודאי. אני אומר, האם אפשר להמשיך לנהוג? כן, בוודאי שכן. אבל זה צריך להיות מנהג שמבוסס. חוץ מזה, זה המנהג שלי, זה לא המנהג של... אני לא אומר שזו הלכה. כן? עכשיו, לא צריך לבלבל בין הדבר הזה ובין חילוקי דעות, זה כבר לא מנהגים, זה מסורות שונות בהלכה. כן? זה כל קהילה, אשכנז, אם זה מגרמניה, אם זה מליטא, אם זה מפולין, צפון אפריקה, מרוקו, ויש להבדיל בין הדרום והצפון, ואלג'ריה גם כן יש כמה מנהגים, וטוניסיה וכולי. זה מסורות הלכתיות, זה לא קשור למנהג. כן? בסדר, ודאי שיש מקום להמשיך להחזיק באותן מסורות, וכל ניסיון למחוק את המסורות האלה. אבל יש ניסיונות כאלה. אז יש בעולם האשכנזי היום זה כבר הרבה יותר מיוחד ממה שהיה פעם. בגדול, או משנה ברורה או ערוך השולחן, כן? אבל גם כן יש עדיין אנשים שמחזיקים במסורות מסוימות. וגם אם כתוב במשנה ברורה שצריך לחכות 6 שעות בין בשר לחלב, אני מצטער אבל אני מחכה 3 שעות, כי כך היה מנהג בבית סבא שהיה חסיד גור. כן, אני יודע שכשהוא אומר את זה, בדרך כלל אנשים אומרים חסידים מחכים לו. חלק גדול מהחסידים לא חיכו. האמת היא שלא היה להם בשר לאכול, אז השאלה לא הייתה רלוונטית, כן? לא, זה גם המציאות, כן? אבל נהגו ב3 שעות ולא 6 שעות. אני אעשה. יכולים לדבר איתי עד מחר בבוקר על דת החזון איש בקוס של קידוש, וזה יש אצל הדודה שלי, הקוס של הסבא רבא שלי. מחזיק לא בדיוק את מידת של רביעית לפי החזון איש, שהוא מחזיק רביעית בדיוק לפי רבי חיים, ולא יותר מזה. לכן אני אומר, אבל מי שסתם פותר ספר היום ירוץ לקנות כוס חדש, כי הוא חושב שהוא טועה, זה מה פתאום. וכן הלאה וכן הלאה, יש הרבה דברים, אז שאלה עוד פעם, האם למישהו יש מסורת משפחתית, כן, או קורא ספרים? אז שישאל את הרב שלו, מה היה נהוג בקהילה שלו, קודם כל, כן? ואם באמת זה מקרה קיצוני כזה, אז אנחנו נכנסים שוב למחלוקת אחרת, שלפי דעת ה... הרב עובדיה יוסף היה צריך אז לנהוג לפי הוראות מרן, מרן דעתך בארץ ישראל, ולפי פוסקים אחרים, לא פחות חשובים, אשכנזי בטח ינהג לפי... ועד פעם, מה זה אשכנזי? חוזרים לזה, מה, לפי הרמ"א, לא. אבל עוד פעם, או משנה ברורה, או ערוך השולחן וכו' וכו', זה דיון חשוב ומסובך.
אני חושב שבמתי מדבר על זה, בספר הראשון דווקא נושא של להשאיר את קליפת ארם.
כן.
שחוזרים לארץ להיות
יקרים. כן.
אני חושב שזה גם בהלכה. נכון צריך לכבד את המנהגים, אבל השאלה, האם כבר שאנחנו כבר מסתיימה הגלות, אנחנו בארץ ישראל, האם כבר אין מקום באמת לקביעת הלכה שהיא כבר שונה של הגלות, במנהגים של הגלות,
באופן
הגלות של הגלות. באופן,
למי?
אחידה.
למה אחידה?
אחת לכל...
אחידה.
אחידה.
חושב לי שאת מדברת על אחידה מבגדד.
לא, לא.
אחידה?
שכולם יהיו.
לא, אז...
בגלל
שזה ארץ ישראל. אז אני חייב להגיד שעמדתו של מניטו היא הפוכה בדיוק. משני טעמים. קודם כל הטעם שצריך לשמר את המסורת, או המסורות שהיו. בבית יש מושג שנקרא י' בית שבטים, ולא שבט אחד. ההלכה היא לא של שבט לוי. יש י' בית שבטים, וכל שבט עם המסורת ההלכתית שלו.
עשרה אנחנו יודעים שגלו ולא שם.
מה זה משנה? מה זה משנה? יש, קודם כל זה לא נכון. בחזרה מגלות בבל היו אנשים מכל השבטים. נתחיל מזה, בסדר? לא, הוא התנגד בתוקף לכל ניסיון לאחד בצורה מלאכותית את המנהגים וההלכות.
כי
הוא אמר שהשכנזים
עושים הספרדים.
לא, 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 לא בגלל זה. לא בגלל זה, כי בתורה יש מושג שנקרא ראשי המתות. כאשר אני רוצה להפר נדר,
הוא הולך לראש
המטה
שלך.
מה זה ראש המטה שלי? למה אני צריך ללכת ולא לסנדרין שיושב בירושלים? למה? יפה, לכן זה אומר שיש מסורת שבטית. כן? לא, היום לא, היום לא, ולכן, מכיוון שאנחנו...
זה בכלל לא רלוונטי.
מה?
בעוד, אני אומר, 50 שנה זה כבר לא רלוונטי.
אנחנו לא בעוד 50 שנה.
כי הדור, נגיד עכשיו, אני חושב נגיד על הבנות שלי,
כן,
או על הילדים שלהם,
כן.
השאלה הזאת
מתחמים בין
העדות. בסדר.
אני נגיד, יודע שסבא שלי הגיע מעיראק, אז אולי דברים ישתנו, אבל בעוד כמה דורות, מי זה בכלל מעניין? הם יודעים שגדלו בארץ, כל הדברים כבר לא הופכים להיות לא רלוונטיים.
כן.
ולכן השאלות האלה,
כן,
או החילוקים האלה בין העדות,
לא, אז לפי מה אתה מחליט?
שאתה לא משמר, אבל יש...
לא, לא, לפי מה אתה מחליט?
לא, השאלה אלף עד כמה אתה
משמר. לפי מה אתה מחליט?
אני היום הולך לפי באמת מה שהמסורת, דברים שאני...
אני שואל לפי מה אתה מחליט. הנה, קח את הסיפור של המתנה בין בשר לחלב.
מה שמקובל אצלי,
יפה, יפה, אז גם אני. אנחנו מאוחדים בנקודה הזו, וחלוקים במעשה.
בסדר, אני אומר שהיום זה נכון, אני לא יודע,
כן, אבל מישהו יצטרך להכריע, אבל בשולחן ערוך יש לך שתי דעות, כן? יש המחבר שאומר שש שעות, כן? יש את הרמ"א שאומר שעה. אז מי ההולנדים? הוא לא כותב על ההולנדים, הוא אומר המנהג אצלנו שעה. בסדר? ההולנדים זה סיפור אחר, כן? יפה. אז. לפי מה אתה מכריע? במנהג הנפוץ אצל אשכנזים זה שלוש שעות, אצל הספרדים יש חילוקי דעות אם זה שש שעות, תחילת שעה שישית, סוף השעה הזאת, נו, אז מה? אז אתה...
לצורך העניין
זה מאוד משנה, זה מאוד משנה.
או שעה וחצי תחליט להחמיר.
לא, זה מאוד משנה.
לא, העניין הוא להבין את הכוונה מאחורי הדברים.
מה הכוונה? זה עניין פרקטי, אין כאן שום כוונה.
פרקטיקה
שלבוא
דור
ועוד
כמה זמן, נגיד,
שמה,
אני בשבילי...
אז בשביל זה...
אז בשביל זה...
בסדר, אז בשביל זה, בשביל זה אתה צריך סנהדרין. זה אומר, בסדר, אז זה אומר שאתה כבר בשלב מאוד מאוד מתקדם.
סנהדרין זה אומר...
כן, שפתרת קודם כל את הבעיה של הסמיכה.
בדיוק, וזה אומר שכל הדעות האלה שהיו מפוזרות, וכל אחד מתקבץ לתוך המסורת שלו, כבר לא יהיה רלוונטי יותר. על זה אני מדבר.
אבל זה יהיה נורא
ואיום. לא יהיה רלוונטי יותר.
זה נכון, זה נכון, אבל, שנייה, אבל מכיוון שיש לך עוד כמה שלבים לפני שמגיעים לשלב הזה, כל עוד אנחנו לא בשלב הזה, אין שום סיבה שמישהו יכפה את דעתו על כל השאר.
לא,
זה הכל. זה הכל. לא, לא, בפועל לא, לא, מה פתאום? מה פתאום?
אותו דבר לגבי נוסח תפילה.
זה אותו דבר.
נוסח תפילה היום, זה ממש לא מה שלפני הרבה, לכמה שנים.
למה?
תפילה היום סידור, ותראי, תפילה סיפור של הרמב"ן, תראי לפני הרמב"ן.
טוב, טוב, זה שהמדפיסים, זה שהמדפיסים הפכו להיות פוסקים, זה סיפור בפני עצמו. זה שבדרך כלל הם בורים בימי הארץ, גם כן זה סיפור בפני עצמו, כי הם מתקנים על דעת עצמם נוסחים שלא נראים להם, כן? בסדר. נעזוב את זה. סידור אמיתי, כן? בסדר. למה שאני אבטר? יפה, יפה.
עם הגלות שלו לפה.
לא עם הגלות שלו. זה לא עניין של גלות. זה לא עניין. זה לא עניין של גלות, אגב.
מה, אני אבטר על בית אבא שלי?
זה לא,
למה
זה...
שלא תוותר? למה שלא עושה פה משהו שהוא לבין מכלל עם ישראל? לא, זה שאלה שאני שואל.
כי אנחנו לא בשלב הזה. כי אנחנו לא בשלב הזה. ויש מספיק דברים, יש מספיק דברים שצריך לפתור עד אז. בן גוריון לא יודע בדיוק. הרב גורן ניסה, זה היה נוסח ספרד פלוס... כמה קוריוזים פה ושם, וזה בסדר, זה לא היה לזה שום סיכוי מלכתחילה. זה לא... כי זה לא הזמן, פשוט. זה לא הזמן. יש דברים שאי אפשר...
יש מושג של זמן.
כן, יש מושג של זמן, סובייקטיבי לחלוטין. כן, אבל גם בצבא אפר. לא, לא, תלוי, תלוי. בסדר, טוב, טוב. אבל זה דברים באמת חשובים. אבל יש זמן לכל דבר. צריך קודם כל לכבד את המסורת של האחרים, לפני שמחליטים לאחד. זה הדעה שלי. ואני לא בטוח שזה מתקיים בדיוק היום. בכל הכיוונים, אגב, זה לא רק בכיוון אחד. אני תמיד מופתע מחדש כאשר פוגש אנשים שבכלל בחיים שלהם לא פתרו סידור של לידה אחרת. פעם מישהו שאל אותי לגבי ספר, כאילו שהוא מדבר שם על מזכיר, טוב, פירוש על התפילה, כן. לא, 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 לא. מה שאנחנו אשכנזים אומרים לפני העמידה, כן? צור ישראל קומה בעבר. נוסח שונה לחלוטין אצל הספרדים, כן? לא מבין שום דבר, מאיפה המציא את הדבר הזה? אמרתי לו, תבור גם. המחבר הוא אשכנזי. הוא מתייחס לנוסח שהוא מכיר. זה מה שהוא מפרש. מה אתה רוצה שידבר עליו? אבל יש הרבה כאלה ש... קודם כל, זה השלב הראשון, לפני שזה, אבל עוד פעם, שרוצים לבטל ולהגיד שזה לא ראוי או לא, לא, לא. טוב. נמשיך. במהלך כל ההיסטוריה, האדם אינו יכול עדיין להגיד אני קיים. הוא נמצא. אולם בטרם זכה ביש שלו, הוא אינו קיים. זה לא משחק מילים, כאן זה הדברים היסודיים ביותר. הוא מתהווה בזכות עמלו, בזכות מעשיו. צמיחת האמת מן הארץ מקבילה לקניית זכות קיומו של האדם. תפיסה זו מנוגדת לקביעתו של הפילוסוף רנה דקארט, הטוען, אני חושב, משמע אני קיים. לא אפשר לקחת כל אחד אחר, כן, זה לא רק הוא, אבל זה גם ידוע ש... אי אפשר לדבר על קיימות. אני קיים, זה אומר אני מת. כי אין לי לאן להתפתח. אין לי שאיפות, אין, כל הדברים האלה מיותרים. כי אני כבר קיים, אני מה שאני, הנה. שמי? אה, שדקארט הוא בא ב... דקארט הוא הפילוסוף הראשון שאמר כשיטה, שצריך קודם כל להטיל ספק בכל דבר שאומרים. אתה קורא משהו, קודם כל אתה צריך להגיד מנעים לך. להיות ביקורתי. לא לקבל את הדברים כ... תורה מן השמיים. זה ראה בקדש לו. לא. בזה, בזה קודם כל אני בודק אם זה מה שאומרים לי זה שטות או לא. זה חשוב ביותר. כן? אם מישהו יבוא ויגיד ש... דבר מסוים קרה, בסדר, אני צריך להגיד את זה. להפעיל את החוש הביקורת. לא לקבל את הדברים. כי נאמרו שיטה מאוד בעייתית מבחינת המסורת. יש פגיעה של המסורת. הוא בכלל דוחה את כל הדברים האלה. אני קודם כל צריך להיות ספקן, אני צריך קודם כל להיות ביקורתי. מה מאפשר לי להיות ביקורתי? השכל שלי. לא. לא, 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 מבחינתו זה לא בכיוון הזה בכלל. אז מה אני עושה עם השכל? אני חושב. זה המקור. אני חושב, משמע, אני קיים. כן, כן, אבל זה במובן הזה, כן. לא, הוא אמר את זה, ועוד פעם, בקונטקסט קצת שונה. אם אני לא מפעיל את, את התהליך הביקורתי הזה, אז למעשה אני מוותר על, על היותי אדם. זה מה שהוא רוצה להגיד. כן? זה לא אני שאני מובן, אני לא מה שאני אמור להיות. מבחינתו, האדם הוא... אני לא רוצה להגיד מכונה חושבת, אבל פחות או יותר.
ייצור
גם כן, זה קצת... זה מה שאני. פילוסוף אחר יגיד משהו אחר, זה לא משנה. המסקנה תהיה, יש דבר כזה שנקרא אני שלי. והאני הזה הוא לא יכול להיות יותר ממה שהוא. לא, אני לא מעצים אותו. אני חושף אותו. אבל אני לא יכול להיות. אם אני... כמו ש... יש איזשהו פוטנציאל, אבל הפוטנציאל הזה כבר הוא... הוא נקבע בזמן הלידה, והוא לא יכול להיות יותר מזה. ואתה מוציא אותו לפועל מיד. אבל יש מושג כזה של אני. למד זאת, בתורה מי שיכול להגיד אני, זה רק ריבונו של עולם. זה עוד מדרגה מעל זה. זה ההבדל. אבל כל פילוסופיה בסופו של דבר יגיע למסקנה שהוא כבר יש קיים. עובדה אני חושב, עובדה אני מדבר, עובדה אני לא משנה מה. כן? אני יש קיים. ואז השאלה הגדולה, אם אני יש קיים, מדוע הזמן נמשך? זאת השאלה הגדולה.
לא,
לא, לא, זה לא התשובה, זה לא התשובה. זה לא משנה את מהות האני שלי. אני לא חושף שום דבר מעבר לאני הזה. אני מסוים בגיל 0, אני אותו אני בגיל 80. נכון, 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 לכן, לכן, לכן אפשר אז לדבר על קיימות.
כל פרט
ופרט, הקיימות שלו נקבעת מראש, וזהו מה יהיה איתו? כן. אבל זה לא יכול להתקדם. נכון. אין לאן להתקדם. לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר. מבחינה מהותית זה אותו דבר. למה?
למה? כי אתה, כלומר, חומר נתון וזה מה שיהיה.
לא, זה בדיוק התפיסה, מה הבעיה?
אבל,
אני
אבל,
גוף.
אבל האנושות לא מתנהלת כך. האנושות, אנחנו רואים שהרבה פרטים שמתפתחים ומשתנים ולומדים ולומדים ומגיעים להישגים אדירים.
מה הקשר? מה הקשר?
מה הקשר? כן. אני שואלת. לא, מעין זה בא? יש מעין? יש?
לא הבנתי.
אני שואלת, מה זה בא?
מה? מה בא?
כל ההתפתחות.
ההתפתחות?
כן, של האדם. כל אדם.
הרצון לשפר את תנאי חייו. מה צריך לחפש משהו מעבר לזה? אני רוצה שיהיה כמה שיותר טוב לי בחיים. למה? אני רוצה ליהנות מהחיים, מה הבעיה? אני לא צריך סיבה מעבר לזה. מה?
שאדם גם לא ינצל את
כל הפוטנציאל. בסדר, אבל זה לא משנה. הוא אני קיים. ככה אפילו, זה הנחת יסוד בפילוסופיה. זה לא מה משנה, אני בא, מה שחשוב להבין שיש כאן קוטביות בין שתי תפיסות. תפיסה אחת שבאה ואומרת אני קיים. תפיסה אחרת שבאה ואומרת אני מתהווה. ולכן אני לא יכול לדבר על קיימות, אני יכול לדבר על הימצאות, אני נמצא. ואני נתון למאמץ מוסרי כדי לקנות את אותה המתנה שקיבלתי. כל המושגים האלה הם זרים לחלוטין לחשיבה המערבית. מה זה אתה צריך לזכות במתנה? זה מתנה. לא? קיבלת מתנה, אתה יכול לאבד אותה. זה לא שלך עדיין. החשיבה המערבית זה לא קיים. אני חי, אני חי. לא, אתה מת. איך אתה יכול להגיד את זה? אני חי, לא, אתה מת. אתה עוד לא יודע את זה הכל. כן? כן, אבל זה מה שאתה רואה אומרת, לא? לא הבנתי. מה? זה לא עניין של פוטנציאל. זה עניין של איך אני תופס את זה. כאן מדבר על ה... לא, זה שני אופנים שונים להתייחס ליש שני. כן, אבל זה יותר עמוק מזה. יותר עמוק מזה. אני אני יכול, אני והיש שלי. הפילוסוף יבוא ויגיד, היש שלי זה אני שלי. מלכתחילה. אבל לא כך אנחנו אומרים. מה? אני צריך לקנות את היש? אני צריך לקנות את היש? לקנות, כן, פשוטו כמשמעו. איך אני קונה? דרך המעשים שלך אתה קונה את היש שלך. נקודה אחרי נקודה. אין מושג כזה בפילוסופיה. אני יודע, פעם, זה, אמרתי, שני פנים שונים להתייחס ליש שלי, כן? ואי אפשר לעשות כאן פשרות. האם אני כבר יש קיים או לא? זהו, זה כל הסיפור. כן? זה מה שאומר כאן, אמירתו מאפיינת עמדה פילוסופית קלאסית, הרואה באדם יש שכבר קיים. מולה עומדת תפיסת חז"ל, אם אזכה, אהיה קיים. אם אזכה, אז ורק, אז ורק אז אוכל להגיד אני. לא, זה כל הסיפור. אני הזה, אני בונה אותו. אני קונה אותו. ברור, ברור, בוודאי. בוודאי, רק בדיעבד אני יודע אם אני קניתי. אחרי, אני אדבר על החשיפה של הפוטנציאל שיש בה. אבל זה לא אותו דבר. אבל מה שחשוב כאן זה מה יוצא מהתפיסות האלה, זה מה שעומד כאן. עמדת הפילוסוף הטוען שהוא כבר קיים מעלה לפניו קושי בבואו לדון בשאלת משמעות משך הזמן. מדוע נמשך הזמן? למה נועד המשך? אם עבור חכמי ישראל המשך נועד לאפשר לאדם לקנות את היש שלו. דרך המאמץ המוסרי שהוא צריך להשקיע. עבור הפילוסוף, המשך חסר משמעות משום שאין לו דבר להוכיח בחייו. אין לו לאן להתקדם. הוא כבר. הוא אינו רואה את עצמו כנתון לפרויקט מסוים. אין שום דרישה ממנו.
לכן
הנקודה
המוסרית
היא
פחות חשובה אצלו?
או
הנקודה
המוסרית היא לא... לכן ידברו על אתיקה ולא על מוסר. והמוסר זה לא דבר שמחייב. לא המעשה המוסרי הוא החשוב. הוא לא המפתח לשיפוט ההיסטוריה. ולכן אפשר להגיע מהר מאוד לתפיסות כמו מה שחשוב זה החוק, אבל אף אחד לא אומר שהחוק הוא מוסרי וכו' וכו'. הסתכלות אחרת לחלוטין. זה קשור לקניית היש. מה זה קשור לקניית היש? מה שחשוב זה לכתוב ספר או לעשות מעשה טוב? מה הקריטריון? כמה ספרים כתבת? או כמה מעשים טובים עשית? כן. כן. נכון. אבל זה לא חדש. בסדר, אבל זה לא חדש. זה כבר 2000 ומשהו שנה ככה, לא? החשיבה שלה... זה לא מחייב אותו. זה לא מחייב אותו. מדוע הזמן נמשך? אם אני קיים כבר. טוב, כאן אין ספק ש... צריך קצת להתייחס למה שברקסון אומר, אבל נעזוב את זה. ואז כאן הוא מוסיף, יוצא גם שהמוסר עבורו אינו יותר מאשר צורך חברתי. זה דברים חריפים כאן. כדי שנוכל לחיות בחברה כלשהי, ומאחר שהאדם הוא חיה חברתית, עליו לקבל לעצמו מספר חוקים ולהגביל במידת מה את תנועותיו, רצונותיו, שאיפותיו, כדי שהחיים המשותפים יהיו אפשריים. המוסר אינו יותר מאשר אוסף של מוסכמות חברתיות. בכל חברה נמצא אוסף שונה של מוסכמות. לא, זה היה מה שנקרא האתיקה. נימוסים. אז בחברה מסוימת הנימוס מחייב כך, ובחברה אחרת הנימוס מחייב משהו אחר. אין שום דבר מוחלט, אין שום דבר, אין מוסכמות חברתיות. יכול להיות שמוצא חן בינינו או לא מוצא חן בינינו, זה משהו אחר, אבל זה מוסכמות. ומוסכמות אפשר לשנות כמובן. מי קובע? בסדר, אז לפי שיטת הממשל יחליטו שכאן זה רוב, כאן זה משהו אחר, לא משנה. אבל זה תמון כבר בפנים. עצם העובדה שבא ואני אומר, לפי מה שמעית הוא אומר כאן, אני קיים, זה אומר שאין משמעות למשך הזמן, ואם אין משמעות למשך הזמן, אין דרישה ואין שאיפה, אם אין דרישה, אז זה דרישה מוסרית כמובן. עוברים לתפיסה אחרת שטוב, הזמן נמשך, אנחנו לא בדיוק יודעים למה, ובינתיים מכיוון שהוא נמשך ואנחנו כאן כדי ליהנות. אז בואו נארגן את הדברים בצורה כזו שנפיק מקסימום הנאה ונקבע ככללים אצלנו, כללים א' ב' ג' ואצל השכן זה יהיה משהו אחר לחלוטין. הוא נהנה ממשהו אחר, בסדר? אוקיי? לא, זה לא מוסריות. לא, לא. נימוסים זה לא, זה נימוסים, ומוסריות זה מוסריות. וצריך לעשות הפרדה בין הדברים האלה, למרות שמשתמשים באותה מילה. כן,
זה היה שיעור...
כן? כן? כן?
כל מוכר שיעור של
כאילו מוסריות, אבל כן? אבל לבוא ולהעמיד דרישה אולטימטיבית ולהגיד שאם לא מיישמים את אותה דרישה אז אי אפשר לדבר על מוסריות, לא, מה? לפעמים זה המלצה, כדאי, מומלץ וכו', אבל זה לא בגדר הזה. לכן כאן אי אפשר לעשות פשרות ולנסות להגיד, טוב, כשני צדדים מדברים על אותו דבר, ממש לא. יש כאן תפיסות שונות לחלוטין מנוגדות. זה לא אומר שאי אפשר לזהות מעשים מוסריים גם אצל אנשים אחרים, זה בוודאי שכן. הזכיר את זה לפני זה, אם אני זוכר טוב כאן, שדיבר על הדרך ארץ יש דרך ארץ, בוודאי שיש. השאלה היא שאלה כמעט פורמלית, יש דרישה למאמץ מוסרי כדי לקנות את היש, או שבא ואתה אומר, היש הוא כבר שלי, ואחר כך כל השאלה היא איך נותן ליש הזה ליהנות, להגשים את עצמו וכו' וכו'. זה ניסוחים שונים לחלוטין, אין אפשרות. כן, אז. בסדר, אוקיי, אבל עוד פעם, השאלה היא לא אם האדם נולד או לא נולד, השאלה היא מה הדרישה ממנו. עוד פעם, זה לא הנושא, השאלה היא השאלה של הדרישה. האם אני דורש מהאדם, התנהגות מסוימת, כי אני אומר, זה חלק מהמאמץ המוסרי הנדרש מכל אדם, כאשר הוא רוצה להיות אדם, או שאני בא ואומר, טוב, בואו נארגן את הדברים בצורה כזאת שנוכל לחיות בזמן מסוים, במקום מסוים, ולהפיק מקסימום הנאה, תועלת, כל קריטריון אחר, כן, אבל לא להעמיד במרכז את הקריטריון של הדרישה המוסרית. אני חושב שכל מי שמסתכל על מה שקורה בכל החברות האנושיות, יכול לפי זה להחליט מה, איך הדברים מתנהגים. הרבה אנשים יגידו, טוב, אני צריך להפיק את תועלת מן החיים שלי, כן? מה מסתתר מאחורי המילה? האם זה חופף ל"אני צריך להיות מוסרי"? לא. אם הקריטריון שלי למעשה הטוב זה התועלת, אז זה התועלת. מה פתאום? סדום זה לא חברה? התפיסה היום היא שדווקא בלי חוק החברה לא יכולה להתקיים. מי מבטיח שהחוק הוא מוסרי? מה פתאום? זה עוד פעם, אנחנו חוזרים לעשות סיפור, שתי תפיסות שונות לחלוטין אין שרות. נמשיך בשבוע הבא, אני יודע.
בשבוע הבא אנחנו לא נהיה.
טוב. טוב.
ביום ראשון?
זה יום רביעי.